בואו נפתח באיגרת השנייה של פטרוס, פרק ג', ונקרא מפסוק 7 עד 14. אני אעשה חזרה קצרה כמובן, כרגיל, עמוד 442, שנייה לפטרוס, פרק ג', נקרא מ-7 עד 14. עמוד 442. גם השמיים והארץ אשר לפנינו נצפנו ודברו, והם שמורים לאש מיום הדין ועבוד אנשי הרשע. וזאת האחת, אל תעלה מכם אהובים, כי יום אחד כאלף שנים בעיני אדוני, ואלף שנים כיום אחד. ולא יאחר אדוני את אשר הבטיח, כאשר יש חושבים אותה לאיחור. כך העריך אפו בעבורנו, ולא יחפוץ בעבוד איש, כי אם בפנות כולם לתשובה. בו יבוא יום אדוני כגנב בלילה, אז השמיים בשעון יחלופו, והיסודות יבוארו ויתמוגגו, וארץ והמעשים אשר עליה יישרפו. ואתה, אם כל אלה ימוגו, מה מאוד חייבים אתם להתהלך בקדושה ובחסידות, ולחכות לבוא יום אדוני ולהכחיש אותו, אשר בגללו השמיים ימוגו באש, והיסודות יבוארו ונמסו. ואנחנו, כפי הבטחתו, מחכים לשמיים חדשים ולארץ חדשה אשר צדק ילים בן. על כן אהובים, אשר לאלה חיכיתם, שקדו להימצא לפניו בשלום, נקיים וזכים מפשע. אני מודה שהייתי ילד לפני 50-60 שנה, לא הייתי יכול לדמיין לעצמי שיום ילדים, אפילו בגיל גן, יסתובבו איזה מכשיר כזה קטן, שקוראים לו סמארטפון, ו... עם המכשיר הזה אפשר להשיג כל מידע בכל העולם. עד לפני 30-40 שנה זה נשמע דמיוני, היום זה מציאות, אגב, כולם מתרגלים את זה. האמת היא שההישגים המדעיים והטכנולוגיים הם באמת מרשימים. תקשורת שלא הייתה כמותה מאז ומעולם, והמון תחומים, אין ספק שהאנושות מגיעה לשיאים שלא יהיו כמותם. אנשים ממציאים ובונים ומפתחים דברים מדהימים כל הזמן. אבל מה הבעיה? עם כל הקדמה העצומה הזאת, במקביל לקדמה הזאת, יש עוד משהו שלצערנו הולך וגדל כל הזמן. מה זה אתם תארים לכם, נכון? החטא. החטא בעולם שלנו הולך וגדל. זאת עובדה. כל מי שבוחן את הדברים רואה, תמיד היה, אני מסכים, אבל האנשים יותר ויותר מתרחקים מרצון אלוהים, גם בארץ, בכל העולם. זאת עובדה. כדור הארץ הולך ומזדהם, נעשה יותר ויותר תמה. בני אדם לא יצליחו להתגבר על הרוע והרשע, אין להם סיכוי, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, זה הטבע של בני אדם, לא יעזור כלום. בני אדם חסרי אונים. אלוהים מגלה לנו שהפתרון היחיד לבעיית החטא בעולם, מהי? מהו? מה הפתרון? קראנו כאן, מילה אחת, שתי אותיות, אש. הוא אומר לנו, האמת היא שפטרוס היחיד בכל כתבי הקודש שמסביר בצורה מדויקת איך העולם הזה שבו אנחנו חיים עומד להסתיים. הוא מגלה לנו. אני יכול להגיד לכם שביהדות, אם אתם קצת מתמצאים, אני קצת קראתי לדעת שיהיה לי מושג, לגבי קץ הימים, יש שם בלבול לא יתואר. כל מיני רבנים אומרים כל מיני דברים שונים, כל אחד כיד הדמיון עליו, מאיפה הם ידעו? הרי אין להם את הברית חדשה, הם לא מקבלים אותה. אבל לנו אלוהים ברוב חסדו, גם בתנ"ך, גם בברית חדשה, גילה לנו בקווים כלליים מה יקרה בעתיד. אני גם אישי, ואני מקווה שכולנו, אנחנו מאוד מתעודדים להבין שהמציאות הזאת היא לא תימשך לתמיד. היא זמנית והיא תסתיים לחלוטין. ביום אחד, כפי שנראה, לא יהיה בכלל זכר למה שהיה בעולם הזה. באמת, תקווה בלתי רגילה. אז אני חוזר לפסוק 10, התחלנו אותו פעם שעברה, רק לפני זה, אני רק אזכיר עוד שני דברים קטנים. אלוהים לא ממהר, הוא לא ממהר להשמיד את העולם, לא. למה? לא בגלל שהוא מתעכב, הוא לא דחיין. לאפשר לעוד אנשים לשוב בתשובה. איך אריאל אמר פעם שעברה? אם אלוהים לא נתן עוד כמה שנים, הוא לא ישב בתשובה. אבל תודה לאל, הוא שב. יש עדיין אפשרות. אני מבין שכל יום אנשים שווים בתשובה ברחבי העולם, והם מאמינים בישוע, והם מקבלים ישועת עולמים. אני מאמין בזה. הבשורה מופצת בכל העולם. כל יום עוד אנשים, תחשבו, יקבלו את חיי הנצח. ואלוהים יש לו סבלנות, הוא לא ממהר, הוא יחד בשנייה אחת לשמיד את כולם. נותן אפשרות מתוך האהבה והסבלנות שלו, ואני מבקש לזכור, זה מתקשר למה שנלמד גם ברומים פרק 9, כדאי לזכור את הפסוק הזה, פסוק 9 בסוף, ולא יחפוץ בעבוד איש, כי מפנות כולם לתשובה. אלוהים לא רוצה ששום בן אדם יגיע לאבדון, שום בן אדם. מבחינתו הוא היה רוצה שכולם ישובו ויקבלו את חיי הנצח. אצלנו רוב האנשים לא בוחרים בזה, זה האחריות שלהם. דבר שני, יום אדוני, כפי שקראנו בפסוקים האלה, הוא יבוא בהפתעה מוחלטת. אני מבקש שיזכור את האמת הזאת. לא יהיו סימנים מקדימים, לא יהיו. ואתם זוכרים מה זה יום אדוני, נכון? לא להתבלבל, זה יום, לא יום של 24 שעות. זו תקופה שמעל 1,000 שנה, בוא נאמר, הזמן הקצר לפני המילניום, לפני שישוע יבוא לעולם, ועד סוף המילניום והמשפט הסופי, משפט הכיסא הלבן. זה כל זה נקרא יום אדוני. עד כמה שאני מבין, כנראה שיום אדוני, אני אומר את זה בזהירות, כי יש דברים שהם לא לגמרי ברורים, יתחיל בהילקחות של המאמינים. ככה זה נראה. שישוע יבוא ויקח אותנו אליו לשמיים, ואז פה בעולם הזה יהיה מצב שקשה לתאר במילים. אז יום אדוני, ברגע שהוא יתחיל, הכל ישתנה. אלוהים יקד בני האדם. בביאתו השנייה של ישוע, תקראו בחזון יוחנן פרק 19, הוא ישמיד את כל הצבא האדיר בסוף מלחמת ארמגדון, מדובר על מיליוני אנשים. ומי שזוכר, בתחילת המילניום, יהיה מה שנקרא משפט העמים, אם אתם זוכרים, במתי כ"ה, כל האנשים בעולם שהם לא מאמינים, הם ישפטו לאש גיהנום. בתחילת המילניום, יושלחו לשם לנצח. זה לא נתפס. ובסוף 1,000 השנים, משפט הכיסא הלבן, כל אלה שעדיין לא נענשו, יענשו לתמיד. עכשיו, לפי מה שכתוב כאן, אני חוזר, זה יהיה בהפתעה מוחלטת. עכשיו, נבין, אני לא מופתע. אני כן שאף אחד מאיתן לא מופתע. אני כן לצערי פוגש מדי פעם מאמינים ומאמינות שהם ישנים. אני פוגש כאלה. מיד מרגישים את זה. איפה הראש שלהם? איפה הלב שלהם? בעולם הזה. עסוקים, ממולאים בדברים האלה. זה פשוט מפחיד לחשוב על זה. הם בכלל לא מוכנים. אוי ואבוי למי שהיום הזה יפתיע אותו. לכן אנחנו כל הזמן, כל יום, לשקוד, להיות ערניים, לבוא לאספות, זה הכי חשוב. ברור שאנחנו יש עוד דברים נוספים לעשות, אני מסכים, אבל להיות ערניים ומוכנים כל הזמן, שלא נהיה מופתעים. נזכור את זה. כל ימי חיינו. עכשיו אני שוב המשך פסוק 10. נתחיל עוד מההתחלה. בוא יבוא יום אדוני כגנב בלילה. אז השמיים בשעון יחלופו, והיסודות יבערו ויתמוגגו, והארץ והמעשים אשר אליה ישראל. אני אלכן את האמת, אני לא מתכוון להסביר הרבה את הפסוקים האלה, כי אני לא מבין אותם הרבה. יש פה מידע כללי שאנחנו לא מסוגלים להבין בדיוק איך זה יקרה. אין לנו שום מושג. אחרי שאלף השנים ואחרי שכל התקופה הזאת תיגמר, מה יקרה, איך שכתוב כאן? השמיים ייעלמו בשעון, ברעש. במקום אחר כתוב שהשמיים יגללו. זה כמו מגילה שמגלגלים אותה, מין כזה תיאור כזה עבורנו. אתם תופסים את זה, תחשבו, השמיים זה כל מה שיש, אין ספור כוכבים, השמש, הירח. תראו לכם, כל הדבר האדיר הזה ייעלם ברעש. אני מבין שפחות משנייה. זה מה שכתוב. אני לא רוצה יותר, כי אני לא מבין יותר, ואני גם לא יודע איך זה יקרה. אבל זה יקרה. השמיים בשעון יחלופו, תשימו לב. והיסודות יבואו ויתמוגגו. השמיים, כל הכוכבים, כל הפלנטות, השמשות, הכל יישרף ויימס ויתפורר לחלוטין. כל השמיים, תשימו לב. ומה הוא אומר? והארץ, עכשיו מדבר על כדור הארץ שבו אנחנו חיים, והארץ והמעשים אשר אליה יישרפו. אתם יכולים לתאר לכם תמונה שכל כדור הארץ עולה באש. כל כדור הארץ נשרף. כשאני קצת מנסה לחשוב זה, אני לא קולט את זה. הכל הכל. כולל כל מה שאלוהים ברא, כל העולם שבו נקרא, כל הים. אגב, כתוב שבארץ החדשה לא יהיה ים, אם אתם זוכרים. יהיו שינויים עצומים. כל מה שאלוהים ברא, כל הצמחים, בעלי חיים, הכל הכל יושמד לחלוטין. הרבה יותר מה שבמבול, כי במבול לא הכל הושמד. פה הכל יושמד. לא רק מה שאלוהים ברא, כל היופי של הטבע המדהים הזה, לא יישאר ממנו זכר. והמעשים, על איזה מעשים מדובר? כל מעשי האדם. אני חושב על זה הרבה, אתם יודעים, מולנו, אנחנו גרים פה קרוב ברמת גן, מי שלא יודע, בדיוק עכשיו מולנו, נחק 20 מטר, בונים מגדל בגובה 29 קומות, בערך 100 מטר, משהו אדיר. וכבר הגיעו לאיזה 16-17 קומות, ואני רק עובדים במרץ רב, לא רק שמה, בונים בכל מקום, ואתם בונים גם מה שקרה, בתים גבוהים, מגדלים, בכל העולם, אנשים ממשיכים לבנות, לייצר, בקצב לא יתואר. אנשים בונים מבנים אדירים, בונים אולמות של אמפיתיאטרונים ולקונצרטים, ומקומות בילוי, ואני יודע מה, אי אפשר לתאר מה לא. כבישים, מסילות רכבת, בונים מטוסים שמגבירים את היעילות שלהם, ומכוניות, והכל, הכל הולך וגדל. וכל מה שבני אדם עושים, תחשבו רגע אחד, הכל יישרף. האם זה נקלט? אלוהים יעשה את זה. יותר מאוחר נבין למה זה יישרף. זה לא סתם, אלוהים, הוא יודע מה הוא עושה. הכל יישרף, לא יישאר מזה זכר. אני מקווה שכולנו מאמינים למה שכתוב כאן. זה עוד לא קרה. זה יקרה בעתיד. אני מאמין בכל ליבי, אני מקווה שכולנו. כל מה שאלוהים גילה לנו בדברו, הכל אמת מושלמת. זה יקרה. יום אחד. איך שאמרנו, יום אדוני יבוא בהפתעה. בואו נתקדם הלאה לפסוק הבא. פסוק 11. ואתה. אם כל אלה ימוגו, מה זה ימוגו? ייעלמו, ימאסו, לא יהיו קיימים יותר, ימוגו. מה מאוד חייבים אתם להתהלך בקדושה ובחסידות? יש כאן שאלה שאני רוצה לשאול אתכם. מה הקשר בין היעלמות השמיים והשריפה שלהם של כל כדור הארץ לבין ההליכה שלנו מאמינים בקדושה ובחסידות? הוא מחבר אותם. מה זה קשור? הרי זה יקרה בעתיד, אני לא יודע מתי, ועכשיו אנחנו חיים. הוא כותב את זה גם למאמינים בזמנו, לפני 2,000 שנה, אל תשכחו. זה נכון לכל המאמינים וכל התקופות. מה הקשר? הקשר מאוד פשוט, אני חושב שכולם מבינים אותו. אני אומר ככה, בואו ניקח אנשים שלא מאמינים בדברים האלה. ולצערי, רוב האנשים עבורם, דבר אלוהים זה סיפורי מעשיות, אגדות, הם בכלל לא מתייחסים ברצינות. עבורם זה שטויות הכל. איך קראנו בתחילת הפרק, אתם זוכרים? יבואו ליצני ויגידו, היה הבטחת בו, הוא לא יבוא, זה הכל סיפורים. לא מאמינים לכלום. אנשים שלא מאמינים בדברים האלה, הם חיים את ההווה, את המציאות. זה מה שהם חיים. כל יום אדם קם, יש לו הרבה דברים לעשות, לפעול, עסוק, בונה, מייצר, מתכנן, מנסה, אני יודע מה, להשיג בית יותר גדול, רכב יותר חדש, רעיתים, חושב על בילויים והנאות, זה החיים שלו. הוא ממוקד בדברים בעולם הזה. זה מה שממלא את הלב שלו. כל בן אדם שתדברו איתו, על זה הוא ידבר. אין לו משהו אחר. מה איתנו? אנחנו אמורים להיות אנשים שמצד אחד, בואו שאנו מתפקדים והולכים לעבוד וללמוד וצבא, אנחנו עושים את הדברים. אבל הלב שלנו לא נמצא שם. בפירוש לא. ואיך שפולס כתב באחת האיגרות, הוא אומר, אנחנו לא מתהלכים במראה עיניים. לא. אנחנו מתמקדים בדברים הלא נראים. מה שכתוב כאן זה לא נראה, זה יקרה בעתיד, אבל שם הלב שלנו. ואם אנחנו באמת זאת התפיסה האמיתית שלנו והאמונה, אנחנו אומרים לעצמנו דבר נורא פשוט. בשביל מה להתאמץ בעולם הזה לכל מיני דברים זמנים וחולפים שלא יישאר מהם זכר? בשביל מה להתאמץ? זה לא טיפשי? למה אני אומר את זה? אתם אנשים בעולם נוהגים להשתמש במילה להנציח. אתם מכירים את זה? במילה נצח, לא פחות ולא יותר. והם בונים איזה, אני יודע מה, באוניברסיטה, זה משהו חדש, כל מיני מקומות כאלה, וראיתם, תראו איזה שלט כזה גדול, מוזהב, מודים לתרומה נדיבה של מי שתרם לבנות את המקום, ואנשים באים, רואים את זה, ומבחינתם, גם אחרי שהם ימותו, השלט הזה יישאר, השם שלהם יישאר. כמו שהם, אתם יודעים, גם קוראים לרחובות על שמות בני אדם, אתם יודעים, כי בכל זה יישאר מדור לדור מבחינתם להנציח. כמה אנשים אלה טועים? כל הדברים של העולם הזה, שום דבר לא יישאר בו לנצח. אפס מוחלט. למה אני אומר את זה? להבנתי, מאמינה אמיתיים, אין לו מה לחפש בעולם זה שום דבר. בצורה הכי טבעית. אני שאני פוגש מאמינים מאמינות צעירים, אני בכלל לא מפעיל להם לחץ. חבל הזמן שלי. יש דברים שאדם צריך להבין מתוך הכרה פנימית. אם לא, לא יעזור. באמת להבין את המשמעות של הדברים האלה. אני עכשיו אשקיע, אני סיימתי תואר ראשון לפני המון שנים באוניברסיטה העברית, וסיימתי בהצטיינות, לא לעשות לכם ברושם, אלוהים עזר לי. מיד איזה פרופסור הציע לי להמשיך לתואר שלי. אמרתי לא. אני הרגשתי להיות מורה, למדתי להיות גם תעודת תורה. אמרתי אני מורה. סיימתי תואר ראשון בתעודת תורה, ותאמינו לי עד היום, הכל הסתדר מעולה. ואני מודה לו אם שהוא חסך ממני שנתיים של תואר שני, של המון המון אנרגיה. לימודים זה דבר מאוד קשה ומעייף, אנחנו יודעים. אני מודה לאלוהים. ועד כאן בתור מורה גם השתדלתי להימנע כמה שיותר משתלמויות. אני אומר לכם שאין לזה סוף. אני 40 שנה הייתי מורה, אני יודע מה זה. אין לזה סוף. אז זה דברים שאתה חייב להתעדכן, אני מסכים, אבל את המינימום. מה, הייתה לי מטרה להגיע למשהו? בדיחה עבורי כל הדברים האלה. אין לנו שום מטרה להגיע למשהו בעולם הזה. זה ממש לא רלוונטי. אנחנו אומרים לחיות חיים פשוטים, צנועים, כל אחד מאיתנו לפרנס את עצמו, את המשפחה שלו, אני מסכים. לא לחיות על חשבון אחרים. אבל הלב שלנו, המטרה שלנו, זה הארץ החדשה והשמיים החדשים. אני חושב שאחת הבעיות שיש לנו באמת, בעיה אובייקטיבית, מאוד טוב לנו. בארץ אני חושב שהתנאים מעולים, בסך הכל. אף אחד לא אוהב ללחם כאן. אנשים באים מסין, מקומות אחרים, לעבוד בארץ, להרוויח הרבה יחסית למה שמרוויחים, לשלוח כסף לחוץ לארץ. אנחנו חיים ברמה מאוד גבוהה, לא חסר לנו כלום. המצב הזה עלול להרדים אותנו. אני אומר לכולם. גם לא רודפים אותנו כמעט. קצת צוחקים, מלגלגים עלינו, על האמונה, אבל לא רציני. טוב לנו. איך נאמר בתורה, וישמן ישורון ויבעת. כשמישהו יותר מדי טוב לו, הוא משמיע ומתחיל לבעוד באחרים, הוא לא מחפש את אלוהים. ולכן אני אומר, ככל שבן אדם יותר הוגה בדבר אלוהים, אז כתוב בקולסים, את אשר למעלה יהגה לבבכם, לא את אשר בארץ. אבל זו אחריות שלנו. אני חייב להגיד לכם, אני הרבה מתכונן לאסיפה לפי יום שלם, שעות רבות, אני אומר לכם שאני נמצא במציאות אחרת לגמרי. אני במציאות אחרת לגמרי. כל המחשבות והלב שלי מתנתקים לגמרי המציאות. יום רביעי הייתי אמור להביא לחווי משהו, ויאללה אסיפה, שכחתי מזה לגמרי. אבל אחרי זה התנצלתי לפניה. איפה הראש שלי? מה, להביא לזה משהו? זה לא חשוב כרגע. בלי מחות, אני גם מודה לאלוהים, אני אומר לכם לפני כולם, שלפני שנתיים סיימתי לעבוד אחד הימים הכי מאושרים בחיים שלי, ואני לא הולך להורדיה שאני נושבת על הספסלים ולהכיל את היונים, יש לי מה לעשות, תאמינו לי, אני כל כך מאושר, שאני לא יכול לתאר לכם מה זה, שהעול הכבד של העבודה שליוורתי 40 שנה ירד ממני, אני כל יום, אני אומר לכם, משהו בלתי רגיל. כי עכשיו הדברים, יש לי הרבה יותר זמן להתמלא בדברים האלה. ואיך שאמר, אני עוד יותר מבין את קהלת, בצורה הכי אמיתית, הבל, הבלים, הכל הבל. זה עדיין לא ברור? יש צירים מתלהבים, אתם יודעים, מכל משטויות. זה המבוגר שעבר הרבה דברים בחיים, הוא יודע מה קרה. מה שהיה הוא שיהיה, אין חדש תחת השמש. השאלה היא, מה המטרה? אני אומר לכולנו, ואני מציע, להגות הרבה בדבר אלוהים. איך אתה יודע אם אדם הוגה בדבר אלוהים? אתה מדבר איתו. אדם שעסוק בענייני עולם, אתם יודעים מה יצא מהפה שלו? דברים עולמיים, זה מה שמלא את הלב שלו. יש כאלה, אתה מתחיל לדבר איתם, תוך שתי דקות, מיד מגיעים לנושאים רוחניים שמעסיקים אותם. הלוואי עלינו כולנו. אפשר לדבר על שטויות בלי סוף. חבל, זה בזבוז זמן, זה לא תורם כלום. בואו נדבר על דברים מועילים, כמו עכשיו, בשפה, דבר אלוהים, זה בונה, מחזק. איזה שאלה. לכן, אם אנחנו ממוקדים בעתיד שלפנינו, כפי שנמשיך לדבר, זה התקווה הכי גדולה ונפלאה שלנו. יום אחד זה יהיה, אנחנו נהיה שם. בואו נמשיך הלאה. פסוק 12, ולחכות לבוא יום אדוני ולהכחיש אותו, אשר בגללו, בגלל יום אדוני, השמיים ימוג באש, והיסודות יבואו ונמס. כלומר, כמה חשוב שנחכה לבוא יום אדוני, כמו שאמרתי, יום אדוני זה תקופה ארוכה יחסית, זה לא יום אחד. אני שום מבין, כך אני מבין, שכאן הדגש כמובן להתחלה, להילקחות, להיות מוכנים שישוע ייקח אותנו אליו. כך אני מבין את כל התמונה, ואחרי זה יימשך הלאה, גם 1,000 שנים, כמובן. ברגע שזה יתחיל, זה יימשך הלאה. הוא מדבר להיות מוכנים. עכשיו אומר, ליום אדוני, הוא להכחיש אותו. מה זה להכחיש בעברית פשוטה? מילה אחרת? לזרז. וכאן יש שאלה, מה זה לזרז? להקדים את הזמן שלו? זאת אומרת שאם עכשיו כל המאמינים בעולם יחליטו, בואו לב אחד, בואו נתפלל אלוהים, נפגיע בחוזקה, אנא, תקדים את יום אדוני. האם זה יכול להיות? מה דעתכם? אני לא סתם שואל. כתוב להכחיש אותו, להקדים אותו, לא? האם להבנתכם ניתן בכלל להקדים את יום אדוני? התשובה היא לא. התשובה היא לא. לאלוהים יש תוכנית עד קץ העולם, הוא מגלה לנו. יש לו תוכנית מושלמת. הדברים האלה שהוא קבע יקרו, אם זה גוג ומגוג, ארמגדון, המילניום, הכל יקרה מדויק. 1,000 השנים יהיו 1,000 שנים, לא פחות ולא יותר. ושבע שנות הצעה יהיו 7 שנים. וככה, אלוהים קבע את זה, זה לא ישתנה. המקרה היחיד שאני מכיר, שיש אפשרות לשינוי קטן, אתם זוכרים את זה, נכון? במתי כ"ד, נכון? עם השיקוץ המשומם, אני אזכיר לכם, ישוע מגלה לנו שבשלב מסוים צר המשיח ישים את הצלם שלו, זה נקרא שיקוץ משומם בתור בית המקדש. ואז מה ישוע אומר? תברחו נפשכם. למה? כי אז תתחיל הצרה הגדולה. הרדיפה הכי קשה נגד המאמינים. תברחו, אפילו אל תחזרו לבית לקחת משהו. תברחו. מה אומר? תתפללו שהמנוסה שלכם לא תהיה בשבת, כי בשבת יותר קשה לנוע מקום למקום, וגם לא בחורף. לנסות לברוח בגשם, בקור, בברד, זה מאוד לא נעים. שם תתפללו. אני מבין, א', אני מקווה שזה לא נוגע לנו, אני מקווה שלא נהיה כאן בתקופה הזאת. אלה שיהיו, אם באמת הם יתפללו ויבקשו מאלוהים, הוא ייתן להם חסד, והוא ידאג שהבריחה שלהם תעשה בתנאים נוחים יחסית. אבל אם אתם שואלים, המקום היחיד, הדוגמה היחידה בכל דבר אלוהים, שאלוהים משאיר איזה טווח קטן של נקרא זה ימים, שבועות, אולי כמה חודשים, לא יותר. כי זה יקרה כמובן. אבל לפי הבנתי, כל יתר הדברים שאלוהים מגלה לנו בדברו, הם יקרו בשלמות, לפי התוכנית שהוא קבע. ולכן, השאלה כאן, מה הכוונה להכיש את יום אדוני? אנחנו לא נוכל להקדים אותו, שלא תהיה נברא. בכלל, חשוב שנכיר את דבר אלוהים, כדי שנדע להתפלל בצורה נכונה. מי שלא יודע, יכול להתפלל דברים שהם לא ברצון אלוהים, וזה מיותר לגמרי. מה שניתן להבין, קראתי עם כל הפרשניות, כי באמת הביטוי הזה הוא קצת בעייתי, למה הכוונה? מה זה להקדים אותו? מה שניסיתי להבין גם בעצמי, ומה שקראתי, חוות דעת של אחרים, כאן הכוונה היא פחות על הדבר הבא. אני אסביר איך שאני מבין את זה. שכל אחד מאיתנו, שבאמת מאמין ביום אדוני ומחכה, שישאף בכל ליבו, עם כל הרצון, כל הלב שלו, שיגיע הזמן הזה, שאם כאילו זה היה תלוי בנו, היינו עושים הכל כדי להקדים את זה. למחות רצון מאוד מאוד חזק שהזמן הזה יגיע מבחינתנו. כך שזה יעסיק אותנו כל הזמן. כל יום הלוואי שיגיע הזמן יותר מהר. העיקר שנהיה מוכנים כשזה קורה. כל אחד מאיתנו שלא נופתע. כך אני יכול להבין זה פחות או יותר. אין לי שום הסבר אחר. אבל זה באמת ביטוי שהוא קצת קשה. אם צריך להסביר, אין מה לעשות. בואו נעבור לפסוק הבא, 13. ואנחנו כפי הבטחתו מחכים לשמיים חדשים ולארץ חדשה, אשר צדק ילין בם. וקודם דיברנו על השריפה. השמיים ייעלמו, כדור הארץ יישרף. עד היסודות, אני חושב גם די עם היסודות, שבנויים מאטומים, גם אטומים בנויים מתת חלקיקים, גם הם יתפרקו, הכל יתפרק לגמרי. זה טמפרטורה שאי אפשר לתאר בכלל. הכל יישרף לגמרי. וכאן, אבל מה יקרה אחרי זה? לא יהיה שמיים, לא יהיה כדור הארץ. אז פה עכשיו יש המשך. הוא אומר כאן, לפי ההבטחה של אלוהים, אנחנו מרקים לשמיים חדשים ולארץ חדשה. זאת אומרת, במקום השמיים הנוכחים שעכשיו מעלינו, וארץ שבה נוכחים, אלוהים עברה ארץ חדשה ושמיים חדשים. שוב, אם אלוהים לא היה מגלה לנו את זה, לא היינו יכולים להבין, מאיפה נדע את זה? הרבה אנשים שם תחושה שכדור הארץ הזה יישאר לנצח כביכול. ממש לא. זה הכל זמני וקצר. עכשיו, כתוב לפי הבטחתו, אלוהים הבטיח שהוא יברא ארץ חדשה ושמיים חדשים? מה דעתכם? איפה, באיזה מקום? באיזה נביא? ישעיהו. תראו משהו קטן, רק ישעיהו. כדאי לדעת, זה מופיע גם בתנ"ך, בנביא ישעיהו, פרק 65, זה סמך ה', 65, פרק אחד לפני האחרון. תראו פסוק 17. מאוד מאוד ברור. אגב, פה בפרק הזה הוא מערבב בין המילניום לבין הארץ והשמיים החדשים, ולא ניכנס לזה כרגע, זה מורכב קצת. אז שוב, ישעיהו פרק סמך ה', פסוק 17. הוא אומר מפורשו, הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה, ולא תזכרנה הראשונות ולא תעלנה על לב. כלומר, כל הישן יישכח, כלא היה. תראו מה שכתוב כאן. ותסתכלו, תעברו עמוד אחד לפרק הבא, פסוק 22, והוא ממשיך את הרעיון. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאום אדוני, כן יעמוד זרעכם ושמכם. פה מדובר על המאמינים כמובן, שישארו לנצח. שימו לב שכבר מעניין שבתנך יש הבטחה שיום אחד יהיו שמיים חדשים וארץ חדשה. מה מיוחד בשמיים החדשים וארץ חדשה? הוא אומר את זה כאן בסוף, אחד הדברים שהוא אומר, אשר צדק ילין בם. האמת שהדברים שאלוהים מגלה הם מאוד מעודדים, אני חושב שלא רק אותי אלא אותנו כולנו. אנחנו רגילים למציאות שבאנו חיים. במציאות הזאת בעולם עוול שולט בכל מקום. אני אומר לכם את האמת, אני עכשיו שמעתי, אני אפילו לא רוצה להזכיר את זה בכל רם, מקרה שתקפו ילדה בת 11 וחצי, שמעתם לך, אני אפילו מעדיף לסגור את החדשות, אתה לא קולט מה קורה כאן. תמיד אני חוזה היה רוע וראשית, תמיד, אבל מגיע לממדים שאנשים בעצמם לא מאמינים, כביכול מופתעים, איך זה יכול להיות? זה קורה. המצב מתדרדר מיום ליום, כמו בסדום ועמורה, כמו בלוד, זאת עובדה. כולם הם מסכים, אלא זאת המציאות. מה יקרה יום אחד? יום אחד, תשימו לב, ישוע אומר בסוף חזון יוחנן, הנני עושה הכל חדש. עכשיו נשים לב דבר מעניין, ואני מציע לא להתחכם. אם אנחנו מאמינים בזה, נבין שאם הכל חדש, לא יש שם שום ישן. ואין לנו מושג מה יהיה ביוק החדש. אנחנו לא יודעים. אתה יודע מה פולוס אומר? עין לא ראתה, אוזן לא שמע, ולא הלב. אני מציע שאין טעם שנסה לדמיין, זה מעבר ליכולתנו. זה מין אוטופיה, שלמות, מעבר ליכולת ההבנה שלנו. שנשים לב על כמה דברים שאנחנו כן יכולים להבין ברמה הבסיסית. הכל יהיה חדש. הכל חדש. שמיים חדשים, ארץ חדשה, ירושלים החדשה שתרד מהשמיים לכדור הארץ החדש. אנחנו נקבל גוף חדש, לא כמו הגוף הזה, גוף נצחי. כל המציאות תהיה חדשה מושלמת. וכאן הוא אומר את זה ביטוי, צדק ילין שם. כמה מקומם שאנחנו חיים בעולם שבו השחיתות שולטת בכל מקום, כל הפרשיות, כולל שרים וחברי כנסת וראשי ערים, כל הזמן פרשיות שחיתות, זה לא נגמר בכל מקום. ונזכור שכל משהו אנחנו נחשפים לו, זה חלק מאוד קטן ממה שבאמת קורה. אנשים מנסים להסתיר את זה. כל זה לא יהיה קיים. זה נורא מאכזב, נורא מתסכל. שאתה נחשף לדברים כל כך שליליים שבני אדם עושים, זה נורא מעציב. מה אתה יכול לעשות? בכל הרמות, יום יבוא, בעיר הזאת, בירושלים החדשה, שתהיה בארץ החדשה, לא יהיה חטא. זה דבר שאנחנו קשה לתפוס אותו. הרי לכולנו יש טבע חוטא, זה חלק מאיתנו, מה שקרה, בילט אין. כך אנחנו מנויים. לא יהיה חטא. לא יהיה במאבק בחטא. אנחנו בעולם הזה נאבקים, כמובן, כולנו, כל יום, בחטא שקיים בנו, בתאוות, במה שהעולם מציע לנו. זה מאבק שלא נפסק. שמה זה לא יקרה יותר. תחשבו רגע אחד, לא תהיה שם גניבה, אף אחד לא ישקר. אנשים יחיו ביחד, בהרמוניה, כל מי שיהיה שם, במנוחה מוחלטת. איך אמר פולוס, אתם זוכרים, בתימותי שם, את האמונה שמרתי, את המלחמה נלחמתי, את המרוצה השלמתי. אתה שמעו לקטע הצדקה, את המרוצה השלמתי. נבין, המרוצה היא בעולם הזה, נכון. נכון, כמה עשרות שנים, אני מסכים. זה מאבק שלא נפסק. אבל מה זה כמה עשרות שנים, לעומת מה שמחכה לנו? למד בגטה לעברים על המנוחה, אתם זוכרים, איזה ביטוי יפה. כמו שאלוהים נח ביום השביעי, יבוא זמן שאנחנו ננוח לנצח בירושלים החדשה. כמה הדבר הזה מעודד על המציאות שנהיה. בואו נבוא לפסוק האחרון לערב, 14. על כן אהובים, השאלה לחיכיתם, שקדו להימצא לפניו בשלום נקיים וזכים מפשע. רציתי גם להשלים פסוק הזה. אהובים, כל האחים והחיות שלנו, באמת אנשים אהובים, שאנחנו אוהבים אותם באמת. אתם מחכים לכל הדברים, תשקדו להימצא לפניו בשלום. אגיד רק כמה מילים לגבי השלום. אתם יודעים מה, מצד אחד, ישוע מבטיח לנו ביוחנן, אני אתן לכם את השלום שלי, אתם זוכרים. זה שלום אלוהי על טבעי, שאלוהים נותן לנו, לכל אחד מאיתנו. אי אפשר להסביר את זה. שלום פנימי, מרגוע, כל הזמן. מצד שני, האחריות שלנו לרדוף שלום עם אנשים אחרים. אשרי רודפי שלום כי בני אלוהים יקראו. זה פסוק שנחת לי עמוק בראש. לרדוף שלום, להתאמץ להשיג אותו. ופה מדבר על השלום, להימצא לפניו השלום. אני קורא לכל אחד מאיתנו, עבורי תאמין לי, זה אתגר נעלה, לעשות מאמץ עליון, אני מדגיש, לחיות בשלום עם האנשים שאיתם אנחנו חיים. נשמע כך פשוט, מי לא רוצה לחיות בשלום? כולם רוצים, אז למה יש ריבות? למה יש מתחים וכעס ורוגד? למה? בגלל הטבע החוטא שלנו. אבל זה לא צריך להיות ככה. כשאנשים חיים ביחד, בהרמוניה, בשלום, אני לא יודע מה יותר נפלא מזה. שבת אחים גם יחד. ולהפך, כשיש אווירה אחורה, זה רע מאוד. לכולם רע. לא יכול להיות שיהיה טוב שם. אני אומר לכולנו, לבקש שהאדון יעזור לנו לעשות את המאמץ המקסימלי שלנו בעזרתו, לחיות כל יום בשלום, ככל שרק אפשר. בטח עם האחים והחיות, אבל לא רק איתם, עם אנשים אחרים. ככל שאתם יכולים. אני אראה לכם בצורה הכי מעשית, היום יומית, יש לי, המוטו שלי מכל שדבר אלוהים, במובן הכי פשטני, זה מאוד פשוט, להשתדל כל יום לחיות בשלום, ראשית כל עם אשתי היקרה תמי, לא הייתה גם עם הילדים שלי בבית, יש פעמים גם התמודדויות, כפי שאתם מבינים, עם אחרים שאני נפגשתם, לחיות בשלום, לא לריב. ותאמינו לי, אני לא מגזים, ברגע שאני נקלע למצב שמתחיל להיות בעיה, נדלקות לי שבע נורות אדומות במוח ואני לא מגזים. אני כל הזמן שם לב זה. כל בוקר אני מבקש אלוהים יעזור לי לחיות בשלום. כי ברירת המחדל היא טבעית זה לא לחיות בשלום, אני יודע. ולכן זה ערך עליון שאנחנו באמת משתדלים, אני חוזר, לחיות בצורה הזאת. אנחנו מביאים כבוד לאלוהים. שלום זה פרי רוחני. הדבר השני לא פחות חשוב זה אהבה. למדנו בקורינטים, כל דבריכם יעשו באהבה. האם התמצית של ההתנהגות שלנו בעולם, במובן הכי מעשי, זה לחיות בשלום ובאהבה. זה כולל הכל הבנתי. הלוואי אלינו כולם. הדבר הקטן שהוא אומר כאן בסוף, נקיים וזקים מפשע. באנגלית זה יפה, אני גם קורא לפעמים באנגלית, נקיים וזקים פשע זה spotless and blameless, מי שיודע אנגלית, ללא כתמים וללא דופי, בשפה פשוטה. שימו למה שנאמר כאן. נאמר לנו, במילים פשוטות, מה הכוונה להיות נקיים וזקים, מה זה פשע? זה חטא, נכון? מה זה להיות נקי וזקים, זך מחטא? בלי חטא. אתם מסכימים איתי? להיות בלי חטא. יש מישהו מאיתנו שמסוגל לחטוא לחלוטין? אין סיכוי. למה כאן הכוונה? גם קומות אחרים כאן. א', זאת השאיפה. אני רק אדגיש בקצרה, כזמן להתקדם. כאן הבנתי מדובר על חטא מתמשך. זה לא בא בחשבון. אני אומר לכולנו, אם אנחנו יודעים שיש משהו בחיים שלנו שהוא לא נכון, שהוא חטא, אסור לנו להמשיך ולהתמיד איתו כדרך חיים. זה לא נכון. כי אנחנו עושים את הרע לפני אלוהים. זה לא נכון. חובתנו להתמודד וללחם ולהתגבר. כמה זמן שייקח. לא להשלים עם שום חטא. ואני אומר, המצב הנכון שכל אחד מאיתנו יגיע אליו, שאין שום חטא מתמשך בחיים שלו. אני יכול להעיד על עצמי, תאמינו לי, אלוהים עד שלי. איך אמר פולוס? אני לא מוצא רע בנפשי. אין לי שום חטא מתמשך. אני אומר לכם בגילוי, אלוהים עד שלי. מדי פעם נכשל לצערי. מילה מיותר, מעשה לא מדויק, קורה. אבל אין כזה דבר. עכשיו, למה הוא מדגיש את הדבר הזה? לא רק לחיות בקדושה, בחסידות. ראיתם כאן גם ללא חטא. כשבאמת אנחנו חיים את החיים האלה, משתדלים, זה מטרת החיים שלנו, את כל הכוח והאנרגיה, להגיע לרמה הזאת, להיות בני אלוהים, זה לא דברים רגילים. אדם שחי בצורה הזאת כל יום, בדרך הכי טבעית, הוא מוכן לבוא יום אדוני. זה ממלא את החיים שלו. הוא מחכה שזה יבוא, הוא מחכה לביאתו של ישוע. הוא מתכונן לזה. כתוב בראשונה ליוחנן, מי שכתוב לישוע שהוא כמובן טהור מושלם, מי שמחכה לו שיתאר את עצמו, אתם זוכרים? אנחנו צריכים לעשות חלקנו, אלף פעם אנחנו אומרים את זה. מי שבאמת מאמין, לוקח את הדברים האלה במלוא הרצינות. להתאר, להתקדש, שנהיה נקיים לגמרי. הלוואי, אני אומר, שכולנו ורבים אחרים נזכה יום אחד להיכנס לירושלים החדשה. אמן.